הנה, גם בתורה קצד ג' בליקוטי מורן אומר, צריך לומר כי עד שמה במסירות נפש על קידוש השם, היינו שיצייר במחשבתו כל ארבע מיטות בדין, כאילו סוקלים ושורפים אותו, ויצייר המיטה במחשבתו במחשבה חזקה כל כך, עד שירגיש ממש, ירגיש את הצער המיטה ממש בשביל קדושת שמו יתברך.
מתי זה?
הוא אומר בקריאת שמה. צריך לומר
בקריאת שמה?
כן, במסירות נפש כי על קידוש השם. אבל עוד פעם, אם זה יגרום לו לשעות הרבה זמן, אז אני חושב שאין עניין שהוא יעשה כל כך הרבה שהייה בקריאת שמה בשביל זה, אבל על כל פנים...
בשבע באים השעות.
סליחה?
בשבע באים השעות, בשבע באים כל ההתקרבות לשם, איפה שנראה לנו קשה.
כן, 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 כן. לא, אני אומר מצד שלא יהיה לו הפסק גדול בתפילה, כאילו לא הפסק... אבל...
למשל היום אצלנו, ברוך השם, משתבח שמו לעד, נראה לי שהם כבר הגיעו לאמצע התפילה נשמע, ואנחנו רק התחלנו רק להגיד את השמע.
אה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
משתבח שמו לעד, באמת היה ממש...
וגם בהמשך של התורה, הוא אומר, המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך. אז הוא התחיל את התורה עם זה שבן אדם חושב שהוא מת על קידוש השם עד שהוא מרגיש את הצער הזה ממש. בהמשך התורה הוא מדבר על אותו עניין של התוקף המחשבה, שהוא מה שבן אדם חושב הוא יכול לפעול שיהיה ככה במחשבה.
רק שם... למה הוא קשר נתן לזה? למה הוא קשר נתן לזה?
כי הוא אומר איך הוא יכול להרגיש את הצער של המיטה, הוא רק יושב עכשיו בבית כנסת, ממוזג והכל טוב שם, איך הוא מרגיש עכשיו צער של שריפה? אז הוא אומר, אם הוא מחזק את המחשבה שלו שהוא נמצא במקום הזה, שעכשיו הוא נמצא עכשיו בתוך האש והוא נשרף שם על קידוש השם, אז הוא אומר, תוקף המחשבה הוא כל כך חזק שהוא יכול להרגיש את הדבר הזה. כלומר, המחשבה היא כל כך חזקה שהיא פועלת, ממש היא פועלת, הוא ממש מרגיש את הדבר הזה. יש עוד תורה שהוא אומר, כן?
זה מביא אותו למצב שאחר כך שכל מה שהוא עכשיו עליו הוא יכול לקבל?
סליחה?
זה מה שאמר
רע? כן, 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 זה כן, כן. זה עוד, באותה תורה הוא מדבר על העניין הזה שאם הוא חושב על איזה דבר והוא בתוקף הזה הוא מחזיק את המחשבה שיהיה ככה, אז יהיה ככה. הנה נקרא לך את הקטע הזה של ההמשך של התורה. הוא אומר, המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. הכוונה שהוא לא, נראה לי שהוא לא יחשוב איך זה יבוא לי. כלומר, אם עכשיו הוא, יש לו דביין שנראה שרחוק המציאות שזה יהיה ככה. אל תחשוב. זה שזה רחוק המציאות הזה יכול להחליש לו את המחשבה שזה יהיה ככה. אז הוא אומר, תתעלם מזה שרחוק מהמציאות ותחזק את המחשבה שלך שיהיה ככה. והמחשבה תקפה כל כך, עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש. זה בהמשך הוא מדבר, עוד חוזר עוד פעם לעניין של מסירות נפש, אבל גם בעניין שמה שהוא חושב שיהיה כך יהיה, גם בישועות שבן אדם צריך. היינו שיקבל במחשבתו שהוא מרוצה למסור נפשו על קידוש השם באיזה מיטה שתהיה, עד שירגיש צער המיטה ממש, אך יכולים על ידי זה חז שלום למות ממש, הוא אומר. אם בן אדם כל כך מחזק את המחשבה שלו, הוא יכול כביכול חז שלום להגיע למצב שלמות ממש. ועל כן, בעת שירגיש שקרוב שתצא נפשו, צריך למנוע ולהרחיק עצמו לבלי להישאר שם, שלא יעמוד בלא איתו חס ושלום. כן. אז נמשיך את השיעור של אתמול. את הספר. כן, אז דיברנו אתמול על העניין של הזקנה. שכל העניין של הזקנה זה שיהודי לא מאמין שיכול להיות שינוי יותר, ואז הוא נשאר במצב שלו. והוא לא מתחדש, הוא לא, אין לו כבר את ה... כוח לחשוב על התחדשות אפילו, שהוא הולך, יכול להתחדש. עד עכשיו תמיד הוא לא למד, מה פתאום עכשיו שיתחיל ללמוד? הוא לא למד עכשיו איזה תחום מסוים בתורה, מה פתאום שיתחיל ללמוד את זה? עד עכשיו הוא לא תיקן מידה מסוימת, תיקן, הוא תמיד היה עם הכעס, מה פתאום שעכשיו יתחיל לתקן את הכעס? אז הוא תמיד הוא חושב מה שהיה עד עכשיו, ימשיך להיות, כי גם הוא חושב על זה, על כל הכישלונות שהיו לו, והוא לא הצליח, אז הוא אומר מה פתאום שעכשיו, ניסיתי כבר 100 פעמים, אז למה שבמאה ואחד אני אצליח? זה ככה כאילו, מצד הסיכוי גם הוא אומר, למה שזה יצליח בפעם הבאה? אז זה הוא אומר פה, עוד פעם אני קורא את ההתחלה בעמוד אחד, אפילו מי שעשה מה שעשה, ועבר עליו מה שעבר, אף על פי כן אסור לו להיות זקן חס ושלום, והוא צריך להיזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה. הוא אומר שמי שעשה מה שעשה, אז עכשיו הוא חושב שבגלל כל המעשים שהוא עשה, אז זהו, נגמר, נסגר, זה אין יותר תקווה לשינוי. אז צריך להיזהר מבחינת זקנה, שלא יבוא לידי שום יאוש חש ושלום. יאוש זה ויתור על הרצונות. ויתור על הרצונות, שלא יאמר בליבו שכבר נזקן חס ושלום במעשיו, עד שיהיה אפשר לו להשתנות חס ושלום. כי גם מישהו כבר השתרש במעשים שלו, אז גם הוא יש לו עדיין בחירה. ככה הוא כותב, אני חושב, בתורה קוף יוד, קוף יוד, אני חושב, בחלק שני, של ליקוטי מוהר"ן. אני כבר אפתח את זה שם. רק רגע, אני כבר אפתוח את ה... פה אני רואה שאין את זה, יש את זה רק בליקוטי מוהר"ן עצמו. אין את זה בקיצור. בעל פה. כן, רגע, יש לי פה ליקוטים. רק שנייה אחת. אני כבר פותח. הוא אומר שמה שגם מישהו נשרש במעשים שלו, והוא כבר כל כך הורגל בהם, אז עדיין יש לו בחירה באותו עניין. כלומר, לא תגיד שבגלל שהוא כל כך כבר... הנה, נקרא לך, פתחתי את ה... שמעתי שאיש אחד שאל אותו, כיצד הוא הבחירה? איך זה העניין של הבחירה? ישיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. ורשמתי זאת כי הוא דבר נצרך מאוד. כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. עוד פעם אני קורא את המשפט הזה, כי כמה אנשים נבוכים, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. הוא אומר, יש לו כבר מזמן שהוא נער, הוא כבר מורגל בזה. מזמן שהוא כבר, הוא כבר רגיל במעשים האלה, הוא כבר אין מצב שהוא יכול להשתנות. אז הוא אומר, על כן נדמה להם שאין להם בחירה. כאילו כבר נשלל להם, כאילו נשלל מהם הבחירה בגלל שהם כבר כל כך מורגלים בזה. חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם, אבל באמת אינו כן. כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר. הוא אומר, יש לבן אדם בחירה על כל דבר, וגם אם הוא הורגל בזה שנים. הוא כמו שהוא רוצה, עושה, ואבן דברים מאוד. אומר כוח...
איזה הזדמנויות יש לזה, לפי מה שעכשיו קרה רע, מתי שהוא עושה, יכול לדבר ויכול להיות את עצמו, זה מסתם שכל יהודי, באיזשהו שלב, יש לו איזה מצב כזה, שהוא מנסה להתקרב לשם, אז למה הוא לא ממשיך? מבין את השאלה שלי?
עוד תסבירו יותר, עוד פעם.
הרב עכשיו קרא, שהוא אמר, שהוא כל הזמן היום נמצא בזקנה, הוא כל הזמן חושב שהוא אפילו נמצא, הוא לא יכול לעלות, נכון? זה מה שדיברנו עד עכשיו.
כן.
אבל הוא קרא הרב עכשיו ואמר שבאיזה מצב שיכול להיות רגיל לדבר, אז תבוא לי משם הישועה.
כן.
אז מסתם שיש את זה לכל יהודי, וכל יהודי באיזשהו מצב, יש לו את זה שהוא מדבר, הוא מתקרב לשם, בכל...
את ההזדמנות הזו, את ההזדמנות להשתנות.
כן. אז הוא כנראה, יש איזו הרגשה שהיא רוחנית, שהיא שונה מאיפה שהוא נמצא בזקנות הזאת. אז למה לא ממשיכים את זה?
האמת שיש הרבה כוחות שפועלים על היהודי שלא ימשיך את זה. קודם כל, כוח היצר הרע. היצר הרע, כל המגמה שלו לייאש את הבן אדם, שהוא יהיה מיואש מההשתנות. יש כוח כזה של יצר הרע שבן אדם יתייאש מההשתנות. אומר לו, הנה ניסית וניסית וניסית, מספיק, אל תנסי יותר. כי יצר הרע באמת כאילו הוא מתנגד מאוד מאוד לכל ההתחדשות של הבן אדם, ובמיוחד שבן אדם, זה לא פשוט, כלומר, יש פה הרבה קשיים שמחכים לבן אדם. אחד מהם זה שעוד קושי אחד שאתמול קצת התחלתי לדבר עליו ולא דיברנו עליו במיוחד, זה בן אדם שהוא בא להשתנות, אז הוא צריך לפתח רצונות וכיסופים, כלומר הוא צריך לגייס כוחות של רצון שעכשיו הולך להשתנות, כי כל שינוי דורש הרבה כוח. כלומר אי אפשר נכון שצריך פה רצון להשתנות. דבר ראשון, לפני כל דבר, לפני כל פעולה צריך רצון. בלי רצון שום דבר לא זז. עכשיו, אם יש רצון והרצון לא מתגשם, נניח הוא ניסה פעם, לא הצליח, פעם, לא הצליח, עוד פעם, כל רצון שהוא מנסה והוא לא הצליח, אז זה אכזבה. אכזבה זה כואב. אז מצד אחד צריך לרצות, מצד אחד צריך לא להיקוות, לא לקבל קביעה מהאכזבה. כי אם זה הצליח, מה טוב, אז הוא שמח מאוד, אבל אם זה לא הצליח, אז יש לו קביעה מהאכזבה.
אוקיי, בוא נאמר שזה הצליח. למה לא תמשיך?
אם זה הצליח, אתה אומר למה לא להמשיך?
כן, כי אתה רואה את רוב, לא יודע, אני אומר לך מה שאנחנו רואים. אתה רואה את העניין. אין עבודה של סדר, אין עבודה של סדר, זה מפריע לנו, למה? מכיוון שברוך השם, השם זיכה אותנו, יש לנו סדר ביום, יש לנו סדר בעבודת השם.
זה מאוד חשוב.
אתה רואה שבן אדם לא מגיע כל הזמן לתפילה בזמן. לא מגיע, התפילה שלו אחרת, היום הקדיש שלו כך, מחר הקדיש שלו אחרת, היום הברכה שלו היא כך, היא הברכה שלו אחרת. ריבונו של עולם, אני פותע לך, אני לא פותע לי את זה לאף אחד. זה מפריע לי. בן אדם צריך לעבוד את השם עם סדר מיוחד. לא יכול להיות שהיום אתה תברך כך, ומחר אתה מברך כך. אז ברגע שהוא מרגיש את האורות האלה, את הכיסוף הזה, את הדבר הטוב הזה שיצא לו מההתקרבות בשם, למה אתה לא ממשיך על זה? עד כדי כך היצר הוא כל כך חזק?
האמת שיש פה הרבה קשיים. אחד, קודם כל, אם אתה אומר כבר הצליח לראות אור, אז גם שיש פה כמה תורות, גם הנושאים אני עכשיו חולש עליהם, ולא... אחד זה דיברנו על האכזבות, בסדר? זה מובן?
כן.
וטוב, אנחנו נצטרך לחזור למקום הזה, כי אני לא גמרתי להגיד מה שיש לי בנושא הזה. דבר שני, הוא אומר שכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, מראים לו התרחקות.
מראים לו מה?
התרחקות, שכאילו לא מאירים לו פנים. לא מאירים לו פנים. יש על זה כמה תורות. אחד התורות זה תורה פי זין, אחד התורות זה תורה פי זין. וזה תורה קשה. הנה, הוא אומר ככה, העניין הוא, כי אנו רואים בחוש, תכף כשאדם רוצה ללך בדרך הישר, מתעוררים עליו דינים. איכשהו רוצה ללכת בדרך הישר, מתעוררים עליו דינים. והסברה הוא להפך. אדרבה, צריך להגיד, בן אדם רוצה עכשיו להתקרב לשם, אז הוא צריך להמתיק את הדינים. למה ש... כן, למה שיתעוררו עליו דינים? אך יש, הוא אומר, הוא מסביר פה שההסבר הוא צריך להבין אותו. כל פעם הוא אומר, יש שני מיני יראה, יש יראת העונש ויראת הרוממות. יראת העונש נקרא צדק, ויראת הרוממות נקרא אמונה. כלומר, יש שתי סוגים של יראה מהשם. יש יראה מהעונש, הוא פוחד מהעונש של השם, ויש יראה שהוא ירא מהשם לא מצד שהוא פוחד מהעונש, אלא הוא ירא מצד שהוא זוכה להכיר איזה גדולה של השם. זה נקרא יראת הרוממות. ויראת הרוממות נקרא אמונה, כי איך הוא הגיע להכרה של גדולת השם? מכוח האמונה. אומר כי חמת שהוא מאמין באמונה שלמה שהשם יתברך הוא רב ושליט, עיקרה ושורשה דכל עלמין, שהוא העיקר והשור של כל העולמים. אז לכן הוא ירא ממנו, זה נקרא יראת הרוממות. וידוע הוא כי אי אפשר לבוא לאמונה רק על ידי יראת העונש. אומר, באמת הסדר של הסולם שצריך לטפס בו, קודם כל צריך לעלות על השלב של עירת העונש. כי מחמת שהוא ירא מהעונש, אז, ואחר כך הוא מתחיל מאמין שהשם יתברך, הוא תקיף, הוא בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. בגלל שהוא ירא מהעונש, אז איך הוא מגיע, בהתחלה הוא אוחז באמונה, שיש, אם הוא לא יעשה את הדבר הזה, השם יעניש אותו. ומזה אחר כך הוא בא לאמונה יותר גדולה, נמצא שתכף כשרוצה ללך בדרך הישר, צריך להיות לו עירה נקרא צדק. העירה הנמוכה יותר שנקרא עירת העונש זה עירה צדק. וצדק כתיב, בתהילים כתוב לגבי הצדק, והוא ישפוט תבל בצדק. וככה כתוב, ישפוט תבל בצדק. לפיכך מתעוררים עליו הדינים. כי אם הוא נמצא במקום של צדק, שזה נקרא עירת העונש, אז הוא כל הזמן עובר בחינה של משפט. אך כשבא אל האמת, היינו אל העירה הנקרא אמונה, אז כל הדינים נמתקים בשורשם. זאת אומרת שבהתחלה הוא, איכשהו מתחיל את הדרך של ההתקרבות, להתקרב לשם יתברך, הוא מתחילים כל המשפטים עליו. כי הוא נמצא במקום של צדק, שנקרא עירת העונש, אז מתעוררים עליו כל הזמן משפטים. עד שהוא מתחיל להגיע לדרגה של האמונה של עירת, של גדולת השם, אז מתחילים להתמתק עליו הדינים. יוצא איך שבעל תשובה מתחיל רק לשים את הרגל שלו בתשובה, בהתחלה באמת נותנים לו פטור ממיסים, מה שנקרא, כן. עולה חדש. כן. אבל אחר כך מתעוררים עליו דינים. כן. אז בגלל זה יכול להיות שיום אחד הוא מצליח, יום אחד הוא לא מצליח, באמת הוא כל הזמן רוצה, אבל מתעוררים עליו דינים. זה שיהודי מצליח זה לא מכוח, זה לא בידיים שלו. הוא יכול לרצות להצליח, אבל למעשה ההצלחה בפועל זה רק בידיים של השם. זה מה שגזרו עליו באותו יום, האם הוא יצליח או אם הוא לא יצליח. על כל פעולה ופעולה גוזרים עליו משמיים, כתוב, אין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן הכריזו עליו משמיים. אפילו הוא קיבל מכה באצבע, אז היה הכרזה בשמיים, הבן אדם הזה צריך לקבל מכה באצבע, הוא מקבל מכה באצבע. כלומר, כל דבר יש הכרזה משמיים, כל דבר יש כבר, זה לא, אין שום מקרה בעולם, כל דבר, גם לא רק מצד המקריות, שהוודאי שהכל מהשם, אבל זה הכל מהשם, זה לא קורה גם בשנייה האחרונה שהשם מחליט כך, זה כביכול מתקבלות החלטות קודם, הרבה קודם לפני שהבן אדם מקבל את המכה, כבר התקבלה החלטה כבר הרבה קודם לזה שהוא צריך לקבל את המכה. אז יוצא שההצלחות של הבן אדם זה לא בידיים שלו. זה מה שמחליטים עליו. אז יוצא שאם הוא נמצא במעמד של משפט, אז הוא עובר תקופה קשה. הוא עובר תקופה קשה. והרבה פעמים בן אדם נתקע במקום הזה. הוא נתקע במקום הזה. ואז אם הוא נתקע במקום הזה, אז הוא חוטף אש תופת, מה שנקרא. דרך כלל הולכים לגבוש מוצב. אתה מתחיל, אז ברגע שנחשפת, לאויב שנמצא במוצב, אתה בא לכבוש אותו, הוא מתחיל לראות אש תופת על מי שבא לכבוש את המוצב. מה צריך לעשות? להתקדם כמה שיותר אל המוצב, ואז איכשהו לחסל שם אותם. אבל אסור להישאר במצב שברגע שהוא גילה אותך, להישאר במצב הזה שיורה עליך אש תופת. זה המצב הכי גרוע. נכון רבנו? אתה יודע. נכון? זה המצב הכי גרוע, שברגע שגילו אותך אש תופת, זה המצב, אתה חייב מהמצב הזה לרוץ הכי מהר, לכבוש אותו וזהו, לחסל אותו. כי המצב הכי גרוע שהתגלית והוא יורה עליך. וזה המצב של צדק, זה מה שהוא מדבר פה, זה המצב של צדק, שהוא איכשהו מתחיל את ההתקרבות של השם יתברך, אז מתחילים הדינים עליו. ואז יש אנשים שלא יודעים את זה, יש אנשים שלא יודעים את זה, והם נחלשים, ואז הם לא מגיעים לשלב הבא, שנקרא שלב של האמונה, שזה עירת הרוממות, והם נתקעים במצב הזה שנים, והם חוטפים וחוטפים וחוטפים וחוטפים.
אבל זה מובן
שקדוש ברוך
הוא ברא את האדם, הוא ברא לך את הדרך להגיע אליו, לשלב בעבודת השם, לזה דרגה, בלי קושי.
נכון, נכון.
מהקושי אתה רק מתעלב.
זה נכון, זה נכון. זה נכון, אבל לפעמים הקושי הוא גדול מאוד. יש בשביל זה תורה ממחת עניינה, שהוא אומר, זה תורה אחת שקראתי לך. יש עוד תורה אחת מאוד יסודית בנושא הזה, זה נקרא התורה ממחת עניינה. אני כבר פותח אותה שנייה אחת. הוא כותב שמה, שאיך שבן אדם שהוא רוצה להתקרב לשם, הדרך שמראים לו התרחקות, הדרך להראות לו התרחקות. הנה הוא אומר, כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך, זה נקרא, זה התוכנית, זה הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. כלומר, מה זה מרחיקים? לא נותנים לו הצלחות רוחניות. הוא רוצה להצליח ב- 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 בדבר הרוחני הזה, מראים לו כישלון. בזה מראים לו כישלון. אבל באמת באמת, למי ש... כמה שבן אדם יותר אמיתי בזה שהוא נכנס לעבודת השם, אז הוא צריך לעבור את המקום הזה יותר, בצורה יותר חזקה. הכוונה שמראים לו יותר התרחקות. כמה שהוא יותר אמיתי, עובר מבחן יותר קשה של התרחקות. כי הניסיון, זה שהוא עומד בניסיון של ההתרחקות, אז מעלה אותו בדרגות הרבה יותר גבוהות. ורק מישהו אמיתי הוא יכול לעמוד במבחנים האלה. אז כמה שבן אדם יותר אמיתי, מנסים אותו בניסיונות הרבה יותר קשים של התרחקות בהתחלת התשובה שלו. והוא אומר שם, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. תראה איזה דיבור, אין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת כל התרחקות הוא רק כולו התקרבות. הוא אומר, כל זה התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד, כותב פעמיים מאוד מאוד, לבלי ליפול בדעתו. זאת אומרת, עובר לעבור עליו ניסיונות קשים מאוד, בעצם ההתקרבות שלו להשם יתברך. כשראש עוברים כמה וכמה ימים ושנים, לא רק ימים, שנים, שהוא מתייגע בגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל, לקנוס לשערי הקדושה, כי הוא רואה בעצמו שהוא מלא עדיין עוויות וגשמיות וירורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה, אין מניחים אותו. ונדמה לו כאילו אין השם מטבח מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. כל זה דמיון, אבל זה באמת, כל זה נעשה בשביל שהוא יבנה את הכלים האמיתיים של הקדושה. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו, יתברך שיעזרו בעבודתו. תראה איזה, הוא צועק, מתחנן, מתנפל לפני השם יתברך, שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, ועל כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך, אין, כאילו נראה לו שאין רוצה בו כלל. אין על כל אלה וכיוצא בזה, צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו. עוד פעם הוא כותב, מאוד מאוד, פעמיים מאוד. ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וכל זה עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש, שנדמה להם ששם יתברך אין מסתכל ופונה אליהם כלל. כל הצדיקים עברו את המקום הזה. מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים ויגעים ועושים ועובדים עבודות השם, עבודת השם יתברך, ועדיין הם רחוקים מאוד מאוד, ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, כלומר צריך להתעלם. אני עובד וזורקים אותי, אז מה צריך לעשות? הכיכרון, מי שמסתכל על זה שזורקים אותו, מתייאש ועוזב את הכל. מה רבי נחמן אומר? אל תסתכל על זה, תמשיך את העבודה באותה עוצמה ויותר. אז הוא אומר, אם היו מסתכלים, היו נשארים במקומם הראשון ולא היו זוכים למה שזכו. והכלל האהובי הכי חזק ואמץ מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל. או כיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה, פוגם אפילו, לא רק נשאר במקום שלו, אפילו עושה עבירות עוד בעל כוחו. בכל שעה ממש נגדו יתברך, אם כל זה, כנגד זה, תדע שאיש כזה, שהוא מגושם כל כך. אז הוא אומר, אם הוא עכשיו נופל בדעתו, איך שהוא כבר, כל פעם הוא כועס, נפל בכעס, פה נכשל בהסתכלות אסורה. פה הוא נכשל במחשבה לא טובה. כל מיני כישלונות וכל מיני דברים, אפילו כל מיני זה. אז הוא אומר, אם ככה, אז הוא מתייאש, אז מה יש לי לעשות יותר טוב? למה אני, אם כבר כל כך הרבה הוא נכשל ברע, אז מה נשאר לו עוד לעשות טוב? אז הוא אומר, עד רבה. הוא אומר, זה תחשוב, נניח, אז מה תחשוב על עצמך? הוא אומר, מה בן אדם יחשוב על עצמו? שהוא מגושם. כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו, אז אומר, אם הוא מגושם, אז כל תנועה שהוא מנתק את עצמו מעט מן הגשמיותו, הוא פונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. כמה שבן אדם יותר מגושם, והוא עושה פעולה קטנה לכבוד השם יתברך, הפעולה הזו הרבה יותר יקרה מפעולה שצדיק עושה לכבוד השם יתברך.
זה כל דבר, זו מחשבה שבאה לכל עצור שעכשיו דברת עליו, על מראה, על צורה, על מחשבה, זה רק עוד מדרגה, ברגע שאתה עובר את זה.
כן, כן. כמה שבן אדם כאילו הוא נמצא בדרגה יותר נמוכה, אז הוא עושה פעולה לכבוד השם מטבח בדרגה הנמוכה הזאת, אז היא פועלת הרבה יותר בשמיים מאשר פעולה של צדיק.
כן,
קראנו
את זה בבדי מהר"ן, שהוא אומר שמה, שרבי נחמן אומר, אני אגיד דבר בדיבור שלי, שהוא אומר שאתה צריך לשמוע ברגע שבאים לך כל מיני דברים כאלה, נותנים לך ניסיונות מהשמיים לעבור אותם.
כן.
וברגע שאתה, ברגע שאתה עובר אותם, אז אוהבים אותך, אתה רצוי.
אבל לא, גם הוא, לא רק אחרי שהוא עובר את זה הוא רצוי, כבר עכשיו הוא רצוי.
זה שאתה מקבל את זה.
לא רק שהוא זוכה לדרגה הרוחנית שפותחים לו את השערים הוא רצוי, גם בזמן שזורקים אותו כאילו ושמרים לו פנים של הרחקה, כבר אז הוא מאוד רצוי. כבר אז הוא מאוד רצוי.
זה
הטעיה גדולה, כן, זה הטעיה גדולה. לא רק שיפתחו לו ואז שהוא יפתחו לשערי ההצלחה הוא רצוי. עכשיו הוא רצוי ואפילו יותר רצוי מהכל, שזה שבן אדם לא רואה הצלחות וממשיך לעבוד השם בלי הצלחות, זה הרבה יותר יקר לפני השם יתברך מאשר בן אדם עובד את השם עם הצלחות רוחניות.
זה משפט מפתיח נראה.
כן, זה הרבה יותר יקר. זה הרבה יותר יקר. למי יותר קשה לעבוד את השם? למי שהוא עובד ויש לו הצלחות רוחניות, ואז כולם אומרים איזה יופי, גם בינו לבין עצמו הוא מרגיש איזה יופי אני מצליח פה ברוחניות, וגם הוא מקבל הרבה פידבק מכל הסביבה, איזה יופי אתה פועל, ואז יש לו הרבה הצלחות רוחניות, זה נותן המון אנרגיה לבן אדם. ועם האנרגיה הזו, עם האנרגיה הזו של שהוא עושה לעצמו, ועם מה שעושים לו החברה, אז יש לו אנרגיה לעבוד השם. אבל מי שהוא לא מצליח, וכולם מעקמים לו את האף, איזה בן אדם לא יוצלח אתה, ומה אתה שווה אתה. והוא גם כן ככה גם קצת חושב על עצמו. אז אין לו אנרגיה, ובכל זאת בלי האנרגיה הוא הולך עובד השם. למי מגיע יותר שכר? מי מתאמץ יותר? השמיים מודדים מאמץ, לא מודדים הצלחות. הצלחות, למה לא מודדים הצלחות? כי הצלחה זה לא בידיים של האדם, זה מתנה שהוא קיבל משמיים. אז מה, אם השמיים ימדדו את המתנות שהוא קיבל, ועם זה ייתנו לו פרס, השם נותן לו מתנה, ועל פי המתנה הזו הוא ייתן לו גם פרס? לא. מודדים את המאמץ של הבן אדם. ועיקר המאמץ הוא לעבוד השם מתוך הסתרה.
יש איך שאומר את זה, אם אתה לא מבין למשל את הלימוד, אתה מקבל על זה שכר, אתה מקבל רק על המאמץ.
בעיקר מקבלים על המאמץ, כן. על המאמץ וגם השכר הוא על המאמץ וגם כמה אתה מכוון לשם שמיים. כמה בן אדם זוכה לכוון לשם שמיים. כמה, וכמה שיש לו פחות יותר הצלחות, כל מעשה שלו הוא ודאי יותר לשם שמיים מאשר מי שיש לו הצלחות. כי מי שיש לו הצלחות הוא מתחיל להרגיש באיזשהו מקום שהוא זוקף לעצמו את ההצלחות. אז כבר מתחיל להיות, הוא עושה את זה לשם, לכבוד השם, אבל בתוך תוכו זה צריך בירור שהוא אפילו בעצמו לא יודע לברר את המקום הזה. אבל ברגע שבן אדם יש הצלחות, הוא בפוטנציאל מאוד מאוד גבוה לייחס את ההצלחות האלה לעצמו. ומכוח שהוא מייחד לעצמו, אז באיזשהו שלב הוא מאבד את הלשם שמיים גם. אני לא אגיד לגמרי, אבל באחוזים מסוימים בטח.
יכול הוא
מתחיל לייחס
את כל, ברגע שלו, שהוא מתחיל לייחס את כל מיני...
דרכים טובות
בעבודת השם, והוא יכול להגיע למצב שזה אני?
כן, כן.
זה אני,
ואני,
והכל עצמו?
מאוד יכול להיות, כן. כי אם יש לו הצלחה, אז הוא מתחיל להרגיש טוב עם זה, כי אני הצלחתי, כן. למרות שתשאל אותו, יגיד לך, זה השם. אבל צריך פה בירור עמוק מאוד בתוך תוכו מה הוא באמת חושב. כלומר, גם יכול להיות שהוא מרמה את עצמו. בנקודה הזו הוא אומר, זה השם, אבל בתוך תוכו הוא חושב שזה אני. זה דברים שבלב, שבן אדם אפילו לעצמו לא יכול להגיד מה הוא חושב, ושמיים יכולים להגיד לו למה הוא חשב באמת. יש תורה כזו בלקוטי מוהר"ן שאומר שבן אדם פעמים בתפילה הוא חושב לעשות איזה תנועה. והוא חושב שהתנועה הזו היא נצרכת. כי הוא רוצה ככה יותר להתחזק בתפילה. והוא אומר באמת הוא עושה את זה רק בשביל שהוא רוצה לקבל יותר כבוד מהסביבה שלו. הוא אפילו מרמה את עצמו בנקודה הזאת. יש מצב שבן אדם אפילו מרמה את עצמו.
כל מצב, כל תנועה של כל אחד, זה להגיד את זה, לא?
זה, כן, אבל בגלל זה, כאילו, אפילו כתוב, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. כלומר, אנחנו רואים פה עיניים, ואפילו בינו לבין עצמו זה שייך הביטוי הזה, שאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אפילו בן אדם לא יכול לראות את הלב של עצמו, לדעת בדיוק את הכוונה האמיתית שיש לו. הנה תראה, ואפילו מישהו קשר קצת, הוא כותב את זה בתורה סמ"ו. ואינו צבוע ושקרן גמור. לא אחד שהוא צבוע ושקרן גמור, אף על פי כן, כשהוא נצרך לבריאות, הכבוד של הבריאות עושה לו טוב בלב, בוא נאמר ככה. שעושים לו כבוד, הוא שמח מזה. באיזה בחינה כנ"ל? קשה לו מאוד שתהיה תפילתו באמת גמור לאמיתו. כי אף על פי שמתבייש בעצמו להתפלל בשקר גמור ממש, מה הוא עושה תנועות בתפילה? נניח, עושה תנועה. אז הוא לא עושה את זה בשקר, ורוצה להתפלל באמת, אבל באמת, אבל האמת הוא הרבה מאוד, הוא אומר שהרבה דרגות באמת. הוא נראה לו שהוא עושה פעולה באמת, אבל יש עוד הרבה הרבה דרגות לבחינת האמת. דיינו שהוא מטעה את עצמו ועושה איזה תנועה או איזה מחיית כף, הוא עושה איזה תנועה בתפילה, ונראה לו שהוא עושה את זה בגלל, בשביל איזה פנייה של פרנסה או כבוד ביוצא. הוא עושה את זה בשביל שירו אותו ויגידו, או, זה מתפלל יפה מאוד, זה אדם צדיק, זה באמת כדאי לסמוך על כזה הבן אדם ולעשות איתו עסקים. בן אדם כל הזמן יש לו מלא נגיעות, מלא, וגונב דעת עצמו, הוא ממציא לעצמו, הוא אומר, גונב דעת עצמו, אפילו את הדעת של עצמו הוא גונב, הוא ממציא לעצמו סיבובים במחשבתו שהוא צריך באמת לעשות את אותה תנועה בתפילה. אפילו גונב את הדעה של עצמו, והוא חושב שאני באמת צריך לעשות את התנועה הזאת, הוא מכסה השקר באמת. כלומר, באמת הוא לא צריך לעשות, אבל הוא גונב את דעת עצמו, ואת השקר הזה שהוא צריך לעשות את התנועה של שקר, כי באמת הוא לא עושה את זה בשביל השם, הוא עושה את זה בשביל סיבה אחרת. אז הוא מכסה את זה באמת שאני עושה את זה בשביל השם יתברך. אבל הוא אומר, אבל בוחן ליבות, יודע שאין זה אמת. אבל השם יודע, הבן אדם לא יודע על עצמו אפילו. השם יודע לבחון את הבן אדם, מה שבן אדם לא יודע אפילו להסתכל על עצמו. כי האמת הוא רק אחד, להתפלל בשביל השם יתברך לבדו, בלי שום פנייה אחרת. דיבור חזק. אומר אפילו בן אדם, כן.
כן.
אומר אפילו בן אדם לא יודע לבחון את הלב שלו, לא יודע לבחון את האמיתיות, כמה הוא באמת אמיתי בשביל לכבוד השם. הוא מרמה את עצמו שזה לכבוד השם, באמת זה לא לכבוד השם. הוא רוצה לסחוט כבוד מהסביבה שלו. הוא רוצה עוד כבוד, תנו לי עוד כבוד, כי באמת כבוד זה נותן הרבה חיות לבן אדם. בן אדם הרבה מקבל חיות מהכבוד. רבי הבעל שם טוב אומר שאם ייקחו את כל הכבוד לבן אדם בבת אחת, אז הוא לא יוכל לחיות.
אין פה שלא לשמה
יבוא לשמה? יש, אבל לא כל מצב שהוא לא לשמה מביא ללשמה. נכון שללשמה צריך להגיע דרך המקום שנקרא לא לשמה, אבל לא כל הדרכים של הלא לשמה מובילים ללשמה. זה טעות שכולם טועים בה. מזה שאומרים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הפירוש הוא שיש דרך, שהדרך להגיע ללשמה צריך לבוא דרך לא לשמה, אבל כולם, וכולם חושבים שכל הדרכים שלא לשמה מביאים ללשמה, זה לא. יש הרבה דרכים שלא לשמה שלא מביאים ללשמה.
אבל בנושא הזה שקדוש ברוך הוא בוחן, זה הדבר, הוא יודע בדיוק אם עשית את זה לשמה או לא לשמה, אבל בכל נושא הזה, באמת, למשל, בן אדם למד כל הלילה, היה לו ביטוי עם סביבים או שלא. מה טוב, הוא מרגיש התעלות. יש מצב שמגיע איזה שלב שזה מתפתח בקריאה והערכה, שזה משהו מכבוד השם, אתה שם יותר...
יש לי, יש...
הוא עכשיו אמר, עכשיו קרה שיש דרגות באמת.
כן. יש דרגות באמת, כן.
יותר שעדיף לא לך.
הלו? כן, מכילה, פשוט רציתי ללכת להביא ספר, אבל זיזזתי את הטלפון, הוא התנתק. אבל אני לא אביא את הספר, אני אגיד לך את זה בעל פה.
אני אומר, אז עדיף לא לעשות את הדברים האלה.
אני אגיד לך, בוא נספר לך סיפור אחד, מזעזע, מזעזע. דיברנו, התפתחנו היום את השיעור על עניין של למות על קידוש השם, נכון? אז פעם ראו את הבעל שם טוב, לא זוכר בדיוק באיזושהי צורה, אבל שהוא מאוד מאוד מצטער. והוא בצער גדול. אז חקרו ודרשו, למה הבעל שם טוב הוא בצער? אז חקרו ודרשו, שאלו אותו, אז הוא סיפר להם שבאותו רגע שהוא היה בצער, באותו רגע היה אחד, יהודי אחד, שמת על קידוש השם. הוא אומר, אבל באותו רגע נכנס לו מחשבה של גאווה, בתוך המיטה, בתוך זה שהוא הולך, הוא מת על קידוש השם, לפני זה, ברגעים האלה הם ממש, נכנס לו מחשבה של גאווה, והוא אומר, הוא הפסיד את כל מה שיכל לזכות על ידי הדבר הנורא הזה של מיטה על קידוש השם. נכנס לו איזה משהו שהוא מייחס את זה לעצמו, והוא לא, כל המעלה של למות על קידוש השם זה שאני מבטל את הגוף שלי, מבטל את הכל רק לכבוד השם. בגלל זה זה דבר כל כך גדול, למות על קידוש השם. כי זה המעלה הגדולה. אבל אם חס שלום עוד בן אדם שנכנס לגאווה, הנה עכשיו כל העולם ידברו עליי שאני הולך למות על קידוש השם, והוא מכניס לעצמו איזושהי גאווה כזו, איזה מייחס את זה לעצמו, אז זה היה הצער הגדול של הבעל שם טוב. ומעט שיהודי זוכה לכזה דבר, למות, והוא גם פתאום נכנס לו מחשבה כזו, אז איזה הפסד, איזה, והיה בצער גדול הבעל שם טוב. אפילו מיטה על קידוש השם, שכבר מה בן אדם יש לו לחשוב פה? כאילו עכשיו הולך ממש ורואה את המוות מול העיניים, שבדרך כלל שהמוות מול העיניים, אז בירור האמת הוא מאוד חזק. בירור האמת הוא מאוד חזק. גם שם הוא פספס את האמת. הדברים לא פשוטים. כלומר, לכוון לכבוד השם יתברך זה דבר לא פשוט לחלוטין. הכוחות שפועלים בנו לא לכוון לשם יתברך הם כל כך חזקים. שעד שיהודי זוכה באמת לעשות משהו נטו לכבוד השם, זה אולי פעם בכל החיים שלו הוא יזכה לעשות איזה פעם אחת משהו נטו לכבוד השם יתברך. הדברים הם לא פשוטים, צריך, אבל מה שכן, שלומדים את זה, אז לפחות בן אדם יודע לאן אני צריך לשאוף. אני מקווה שלא... כן, אז נמשיך קצת פה, אז עוד פעם נקרא את מה שקראנו אתמול, אפילו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר, אף על פי כן אסור לו להיות זקן חס ושלום. והוא צריך להיזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה. כי הוא אומר שאדרבה, בן אדם שהוא כבר השתרש במעשים שלו, אז הוא כבר יותר מתייאש מלהשתנות. כלומר, כמו שמקודם אמרנו ש... יש בחירה לכולם, וגם מי שהיה רגיל מנעוריו, גם הוא יש לו בחירה. זאת אומרת, של, למה אומרים לך אפילו מנעוריו? כי הוא כבר רגיל, הוא אומר, כבר כל כך 4 שנים לא השתניתי. אז עכשיו אני אשתנה. אז זה נקרא הזקנה. אז גם הוא צריך לצאת מהעניין של הזקנה. שלא יבוא לידי שום ייאוש חס ושלום. כלומר, זקנה זה נקרא בחינה של ייאוש. שהוא אומר, ניסיתי, לא מנסה. הוא כבר איבד את הרצון לנסות עוד. שלא יאמר בליבו שכבר נזקן חס ושלום בין בעשיו, עד שאי אפשר לו להשתנות חס ושלום. רק יתחזק להתחיל בכל מה עד אפשר. מה שאתה יכול להתחיל, תתחיל. ויעשה מה שיוכל, דבר קטן או דבר גדול. תתחיל, לא משנה מה. עכשיו יש לך איזו עבודה שאתה ניסית, אפילו ניסית אותה עוד פעם, תתחיל עוד פעם. אתה לא יכול בגדול, תיקח דבר קטן, תיקח חתיכה קטנה, תתחיל חוט השערה. אפילו אם לא יוכל לומר כי אם דיבור אחד, ממש בתפילה, הוא לא יכול להתפלל, עכשיו קשה לו, ניסה כבר מיליון פעם, לא הצליח. אז בסדר, אז דיבור אחד, אתה כן יכול להגיד, אז בסדר, אז תגיד דיבור אחד. או בהתבודדות, או כל דבר שהוא עכשיו רוצה להתחיל להיכנס לזה. או ללמוד, עכשיו לא הצליח ללמוד, אז תלמד מעט מעט, מילה אחת, 2 מילים, אתה יכול, תלמד 2 מילים.
על כל פנים יעשה מה שיוכל ויתחזק ויחיה את עצמו במאה דמעט שזוכה עדיין לגעת בקדושת ישראל.
עכשיו הוא אומר, בסדר, עשית שתי דברים, עכשיו תגיד, נו, זה לא שווה כלום? לא. הוא אומר, תעשה את, שתי מילים האלה שלמדת בתורה ותשמח מזה, ברוך השם, למדתי שתי מילים של תורה. שתי מילים של תורה. וזה בכלל לא פשוט. זה לא פשוט, זה לא פשוט. כתוב שמילה אחת של תורה היא כנגד כל התרי"ג מצוות. אתה יודע מה זה כל התרי"ג מצוות? מי יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות? אפילו בין אף אחד באמת זה לא יכול. היום לנו את בית מקדש, וגם הרבה מצוות קשורות רק לכהנים, ורק זה. אז מילה אחת של תורה היא כנגד כל התרי"ג מצוות. אז עושה שתי מילים, אז עושה פעמיים את כל התרי"ג. זה באמת שווי האדיר, אין לנו מושג מה זה מילה אחת של תורה. אז הוא למד שתי מילים, אז עכשיו הוא יחשוב איך אני יכול לחיות עצמי בשתי המילים. על ידי זה שהוא יחיה את עצמו במעט הזה, הוא יקבל כוח לעוד מעט. וכך עם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אז עד שבסוף הוא בעזרת השם יוכל להגיע לדרגות רוחניות גבוהות. וזה הדרך, אין דרך אחרת. מספרים על רבי נתן שהיה לו נפילה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. מאוד חזקה, ונפל מאוד מעל לימוד, כי היה לו סדרי לימוד והכל, אבל עברו עליו קשיים גדולים, והוא, כל בן אדם קורא שיש לו נפילה. אז אמר לו רבי נחמן, תעשה הקצת, אל תעזוב, בכל דבר תעשה את הקצת של הקצת של הקצת, ואל תניח את העבודה שלך. והוא הלך עם הדרך הזו של הקצת של הקצת, הוא אמר לו, גם קצת זה טוב. הוא אמר לו, גם קצת זה טוב, תעשה את הקצת. והוא המשיך עם הקצת הזה, עד שבסוף הוא חזר ללימודים הרגילים שהיו לו. הוא אומר, אם אולי היה עושה את ההצעה הזו של רבי נחמן, לאחוז בקצת, והוא היה מנתק את החבל לגמרי, אולי היה מצליח לחזור לאן שהוא היה צריך לחזור. הקצת הזה יש לו תוקף גדול מאוד מאוד, שיהודי נמצא בירידה, אז בן אדם אומר, טוב, מה קצת הוא לא שווה כלום? לא. בירידה כל קצת הוא שווה המון המון. יש לו כוח גדול מאוד לקצת בתוך הירידה.
כביכול מצפים לך, קבעו לך איזה מין כמות של, למשל אני נוסע כלי, אתה חייב למלות אותו בלימוד תורה או במעשים טובים. כל פעם שאתה אומר, אני לא אבוא ואלמד כי מה עכשיו אין לי זמן או שזה לא יועיל, או הראש שלי התנבות, או שאני לא יכול. אז מה רוצה שאתה, כל זמן שאתה לא לומד, אתה לא ממלא את הכלי הזה.
כן.
בשביל שתגיע לעבור לעוד דרגה. אז מה אומר שלך? עדיף שתלמד כבר, תלמדת כמו שאומר עכשיו, כמו שהוא אומר פה.
אפילו מילה אחת, אפילו מילה אחת. הוא בא
הביתה.
נניח, בוא נאמר ככה, בן אדם, יש לו סדרים, אבל פתאום קרה איזה אירוע משפחתי, והוא צריך לנסוע ונסע חוצה. חזר הביתה עייף, ושעה מאוחרת הוא חייב ללכת לישון. הוא לא למד כלום היום. טוב, אתה יודע מה? לפני השינה, תפתח את הספר שאתה רגיל ללמוד, או אפילו יש כמה ספרים. תקרא מכל אחד שתי מילים. שתי מילים אפילו, לא אפילו הלכה אפילו. אל תקרא אפילו הלכה. כל דבר, תפתח מהספר הראשון, שתי מילים. מהספר השני, שתי מילים. מה זה? שתי מילים. זהו, תסגור, תלך לישון. אז עשית את הקצת שלך כבר. זה נקרא שכבר לא ניתקת את החבל לגמרי. זה כבר לא נקרא שאם תעזבני יום יומיים מעזבק, אז זה לא, אפילו, אז השם אומר, הוא לא עזב אותי. הוא עשה מה שהוא יכול, הוא לא עזב אותי. זה עוצמה, זה עוצמה. הקצת בתוך האי אפשר, הוא עוצמה, הוא עוצמתי מאוד.
זה גם החיבור.
כן. זה עוצמתי מאוד. בעזרת השם, השם מזכה אותנו בעזרת השם.